מאמר למד אלף, האדם פרט באחדות הבריאה. גלעד, אנחנו לומדים מאמרים של בעל הסולם כדי להבין את ההשקפה היהודית, את נשמת היהדות, יסודות התבונה שדרכם אנחנו מבינים את פנימיות התורה בכלל ונקודות שאנחנו נפגשים איתם בפרט, מה שאפשר להסביר בשיעור קצר. את הדברים האלה למדתי בבית מדרשו של הרב אדם סיני שליטה, שמלמד שנים רבות בדרך בעל הסולם, עם דגש חזק מאוד על ההבנה הנפשית של הדברים, שאיתם אנחנו נרצה להיפגש במאמרי השקפה אלו. אז בואו נתחיל. מאמר למד א' אין לו כותרת מקורית, הכותרת שנתנו האורחים היא האדם פרט באחדות הבריאה. יש פה הערה, מאמר זה הוא למעשה מקבץ רשימות שנכתבו זה סמוך לזה, כנראה באותו הזמן, סגנונם ועניינם אחד, לבאר עניין אחדות הבריאה אשר האדם פרט ממנה. יש כותרות פנימיות, כותרות של הרשימות השונות שבעל הסולם כתב, הן כותרות מקוריות. הטבע, למוד את עצמך ותבין את העולם כולו. אם לומדים מהמציאות, דהיינו ממה שאיננו רואות, הרי ערוך לעינינו גוף בעל קומה בפרטים מרובים הנלכדים זה בזה ומתנהגים בהשקפה כללית כדרך כל גוף שאינו דואג לקיום הפרטים כלום. זולת לקיום הקומה בכללה ובהצלחתה. לכן, בעל הגוף מוכן לאבד הרבה פרטים מגופו לגמרי כדי להביא על ידיהם הצלחה יתרה לקומה הכללית. בסיס לוגי שבעל הסולם רוצה לדבר סביבו בתחילת המאמר אומר, אנחנו מזוהים עם הכלל ולא עם הפרטים כשמדובר על ההצלחה וקיום, וככה זה בטבע. כל המציאות היא מציאות שדואגת להצלחת הכלל ולא דואגת כלל לפרטים מסוימים, דהיינו שכל הקיום הוא דרך הכלל, והביא לנו את זה פה בדוגמת אדם. על דרך משל, כשאדם הולך לקיים מינו, הרי הוא מאבד סכום גדול מבעל חיים שמהם נבנה אותה טיפה שנקראת זרע. כנודע שבאמצעות אכילה ושתייה אדם בורא אלפי אלפים מיקרובים בתוך גופו, שמכל אחד ואחד שבהם ראוי להיברא קומה שלמה, והם אומנם כל סכום מהחיות שבגופו ומוחו, הן לעבוד והן להשכיל, ועל כן אדם נבון חס עליהם לעוצרם כמה שאפשר בתוך גופו, ואינו מפליט מהם זולת לצורך גדול או באונס. נותן לנו פה דוגמה על זרע. אומר, הגוף שלנו צורך את הדברים שהוא צריך לקיומו, וכתוצאה מכך הוא מייצר הרבה מאוד תאים של זרע. הוא אומר שכל תא כזה, כל זרע כזה, הוא מכיל בתוכו אינפורמציה לברוא אדם שלם. ומן הראוי והגיוני שאת האוצר הזה צריך לשמור, לעצור בתוך גופו ולא לאבד אותו, אלא להשתמש בו בעת צורך. וממשיך. וכיצד שהוא, הרי כל מיקרוב, חיידק או מיקרובקטריה, למעשה צורת חיים הכי קטנה שאנחנו יכולים לצפות או שאנחנו מזהים בבחינות המדעיות שלנו. וכיצד שהוא, הרי כל מיקרוב הוא בעל חי נפרד המקוים לפי עצמו ולוחם על קיומו כנודע. ואם כן, ודאי שמוכנים לו אותם האינסטינקטים מכאב ותענוג, שהם הגורמים הנוהגים מלחמת הקיום שלו. ועם כל זה, אין האדם ביכולת שירגיש אותם בחשבון פרטיותם, אלא מחזיק אותם כחלק בלתי חשוב, אשר לעת הצורך מאבד והורג מהם אלפים. ויש אשר גם לתענוג קטן בלתי חשוב מוכן להורגם בלי שום חמלה. אז עוד כמה דברים התקדמנו פה בשרשרת ההגיונית. אומר שכל אותם תאים שקורא להם פה מיקרובים, הם למעשה יצורים חיים. ואם הם חיים, מה זה נחשב חיים? שהם, יש להם הרגש, או סוג של הרגש, וממילא הם ניתנים למוסרות ההשגחה של תענוג ומחוב. זאת אומרת, יש להם את זה. יש להם סוג של תענוג וסוג של מחוב. יש להם איזשהם גירויים שהם נמשכים אליהם, איזשהם גירויים שהם נדחים על ידם. אומר, אם כל זה שהם רבים ויש להם חיים משל עצמם, יצורים חיים, זה אומר שיש להם סוג של הרגש, אנחנו לא מרגישים את ההרגשים הפרטיים האלה. יתרה מכך, אנחנו מוכנים לאבד מהם, דהיינו להשחית אותם, לאבד את חיותם כשאנחנו צריכים, או אפילו כשאנחנו לא צריכים, אלא אנחנו חושבים שאנחנו נקבל מזה תענוג. אפילו תענוג קטן. כך אומר לנו בעל הסולם. וממשיך. ובאמת, כל אטום ואטום מבשר החי, יש בתוכו מיקרוב של חיים, שהרי האדם מרגיש את חייו בכל שטחיות גופו. וחתיכת בשר או אור הנחתך מהאדם, הרי כל המיקרובים הנמצאים שם מתים, וגופיהם נשאר בלי חיים, ואדם אינו מרגיש מהם מאומה להתחשב בקיומם הפרטי. אומר, זה לא רק הזרע. אומר, כל חלקיק מגופו של אדם יש לו יכולת להרגיש. ככה אנחנו מרגישים. יש בו, איך קורא לו? מיקרוב של חיים, בחינה של חיים שיכולים להרגיש או להגיב למציאות. והראיה לכך, שאדם מרגיש בכל שטחיות גופו, כך קורא לזה בעל הסולם. זאת אומרת, אני מרגיש בכל צורה, אם יש איזושהי מוזיקה חזקה או איזושהי מוזיקה נמוכה, אני מרגיש את זה עם רטט של האור שלי, או של שערות קטנות באוזן וכו'. וחתיכת בשר שנחתכת מהאדם, או חתיכת אור שמתה, הרי כל המיקרובים האלה מתים. וגופיהם, כמו שקורה פה, נשאר בלי חיים. ואדם אינו מרגיש מהם מאומה, להתחשב בקיומם הפרטיים. זאת אומרת, כמה שהחיים שלנו חשובים לנו מאוד, לא אכפת לנו מאותם החלקיקים שיכולים לאבד את חייהם ולהתנתק מהגוף ולמות. לא מעניין אותנו. אבל כשהם מחוברים לגוף, אנחנו דרכם מרגישים, זאת אומרת, אנחנו כן מעוניינים בתפקיד שלהם. עם כל זה, לא מתחשבים עם הרגשה הפרטית שלהם. ממשיכים. ונודע שהאור ובשר של האדם הולך ומתמחק ממנו יום-יום. ובזה תלוי כל היופי של האדם. כי לעת זקנותו, כשאין העיבוד של הבשר הולך במהירות הנחוץ, נמצא גופו ובשרו מקבל צורה בלתי נאה. ואם כן, כשאדם שומר את ימי נעוריו, הרי הוא מקצר חיי המיקרובים הנמצאים בבשר ואור הנשחט ממנו יום יום. עוד משהו שמוסיף לנו. הוא אומר, לא רק שאנחנו לא מתחשבים בקיומם הפרטי, וכשהם מתים אנחנו לא מזילים דימה, אלא יתרה מכך, כל היופי של הגוף, כל הרעננות של הגוף, תלויה בזה שמחזור החיים של אותם התאים הוא קצר. דהיינו שיש תאים ישנים שהם מתים ונולדים חדשים. זאת אומרת, כל אותם המתים בעצם נותנים מקום לחדשים להיוולד. ולעת זקנותו, הגוף מאבד את היכולת הזאת שתאים ישנים ימותו ותאים חדשים ייוולדו. קורה תהליך אצלנו בגוף שכל הזמן מתים תאים חיים ולא אכפת לנו. להפך, אנחנו שמחים מכך. זה נותן לנו את היופי לגוף. ומכאן הולך אל התמונה הכללית. כן, הטבע בכללות דץ חם. תומם צומע חי מדבר. שבו הוא קומה אחת. מי זה הוא? האדם, בתוך הטבע הזה הוא קומה אחת, מדבר. והחי והמדבר הם המיקרובים שבקרביה. החי הוא בחינת חוט השדרה שבה. והמדבר הם המיקרובים של המוח שלה. מסביר לנו פה בעל הסולם קצת על מבנה הטבע, אומר, אם לקחת את הדומם צומח חי מדבר, אז כל בחינת החי היא מעין עמוד שדרה של הטבע. אם הטבע זה אדם, מה זה עמוד שדרה? למה הכוונה פה? אני לא בדיוק יודע, אבל אפשר להגיד שזה אותו ערוץ שמעביר אינפורמציה עצבית מכל הגוף אל המוח. ומי זה המוח? אז המוח בכללות לא אמר, אבל אמר שהתאים החיים שמרכיבים את המוח הזה של הטבע הם הצד המדבר, או בני אדם, צורך העניין. והקומה הזו מרגישה כל בעלי החיים שבה יחד בבחינת קיום כללי המתפתח בהם באופי של תענוג וקיום כללי, בלי שום אפשרות להתחשב עם הפרטים. כי מוכנת לאבד ולמחוק אלפי אלפים מחלקיה כדי להציל את כללות קומתה, דוגמת המנהג של האדם הפרטי, במיקרובים שבו. אז הנה עשינו כזה סיבוב ובאנו מהכלל אל הפרט של האדם ואל הכלל יותר גדול של הבריאה ולהבין את הפרט של האדם, איך הוא מצביע לכלל של הבריאה. בואו נראה את זה רגע. בפסקה האחרונה הזאת הוא כותב. אז הוא אומר, בקומה הזו, אז הקומה השלמה של הטבע, מרגישה כל בעלי החיים שבה. דהיינו דרך בעלי החיים שהם בעלי הרגש, היא מרגישה. דרך כולם, אבל יחד בבחינת קיום כללי. זאת אומרת, יש הרגשה כללית, כמו שאדם מרגיש בכללות את מצב בריאותו, את קלות הנשימה שלו, את הרעב שלו, את המצב הרוח שלו וכו'. אבל המידע של החי הוא מצטבר או נמסר מכל התאים החיים שבאדם, מועבר למוח, והמוח מפרש את הנתונים האלה, ויכול עוד להוסיף רבדים של פירוש, של דמיון וכו'. אז ככה גם הטבע, מרגיש דרך החי והמדבר. באופי של תענוג וקיום כללי, בלי שום אפשרות להתחשב עם הפרטים, בלי שום אפשרות להתחשב עם הפרטים. כמו שאני לא יכול להתחשב בתנאי הקיום או הרגשה הפרטית, במרכאות אני אומר, של איזשהו תא מסוים בגוף שלי. ככה גם הטבע. ונותן לזה איזשהו חיזוק, אומר, הטבע מוכן לאבד ולמחוק אלפי אלפים מחלקי, אותם חלקים חיים או גם לא חיים, אבל פה מדבר על החיים. ולמה? כדי להצליח כללות קומתה. קורא לזה בלשון נקבה, הטבע בנויה לאבד את הפרטים ולא להתחשב בפרטים כדי להצליח בצורה כללית. דוגמת מנהג האדם הפרטי במיקרובים שבו. זאת אומרת, זאת ההשוואה. אוקיי, הדבר הזה למדנו בצד, הולכים לחלק ב', חוקי הטבע. חוקי הטבע הם גם כן דומים לחוקים של האדם הפרטי, כואב ומתענג, שעליהם עושה פסיעותיו להתפתחות הרצויה, שבדרך ההתפעלויות האלו אינו מתחשב ואינו מרגיש כלל מהחשבון של הפרטים לפי פרטיותם. ואדרבה, הוא מרגיש אותם לעצמותו ולבניינו. על דרך משל, אדם רך אינו יכול להרוג שום בעל חיים או לגרום לו כאב, ואותו אדם עצמו לא יתחשב כלל עם אותם המיקרובים שהם מבניין גופו, שהרי הוא מוכן לעבוד ולהתייגע ולהתענג, אגם שבסיבת הכאב והתענוג הוא משחית בעלי חיים לרבבות, והוא מפני שהם רכושו ועצמותו, ומחיש רשות בלתי מוגבלת לעשות בגופו עצמו כל העולה לרוחו בלי חשבון של רחמנות. כי עניין הרחמנות מורגש לאדם רק על גוף שני ולא על עצמו. יש פה ממש בכל פינה שנפנה יש חוקים וכללים וסודות שבעל הסולם מגלה לנו בתפיסת המציאות. עכשיו אנחנו חוזרים מהטבע אל האדם בחזרה כדי להבין עוד איזשהו פרט יותר קרוב אלינו וממנו להכיש לכלל. אומר שחוקי הטבע גם כן דומים לחוקים של האדם הפרטי. מה זה האדם הפרטי? עכשיו אנחנו רוצים להתייחס ליכולת של האדם לחוב ולהתענג. והמדרגות האלה של תענוג ומחוב, אדם מתפתח על ידיהם, שקורא לזה פה, עושה פסיעותיו להתפתחות הרצויה. ועם כל זה שהוא מונע מתענוג ומחוב, הוא לא מתחשב ולא מרגיש בכלל שום חשבון של הפרטים, לפי פרטיותם. אלא עושה חשבון כללי. אפילו שאנחנו רוצים להיפגש ואנחנו כן נפגשים עם פרטים, והמקרים השונים של תענוג ומחוב הם פרטים בתפיסת המציאות שלנו. אבל יש פרטים שאדם לא מתחשב בהם. למה? הוא מרגיש אותם לעצמו ולבניינו. דהיינו, ברגע שהוא מזהה אותם יחד עם הקומה הכללית של עצמו, אז הוא לא מתחשב בפרטיותם, אלא מתחשב בקומה הכללית. הוא רואה את הכלל. ונותן פה משל, אומר בן אדם שרח, הוא מוכן לפגוע בגוף שלו תדיר, בזה שכשנניח הוא מתאמן בחדר כושר, אז הוא הורג, הוא הורס, פוגם בשרי ידיים או שרי החזה שלו, כדי שהם ייבנו מחדש. וזה ממש הורג בעלי חיים, כמו שאמרנו פה, את המיקרובים שלו. אבל עם גוף שמחוץ לו, הוא לא מסוגל לפגוע. אז מה ההבדל? כי את הפרטים האלה של השרירים שלו, הוא מזהה עם הכללות של המדרגה שלו. וברגע שהוא מזהה אותם עם עצמו, חלק מבניינו, חלק מהמדרגה שלו, אז אליהם הוא מתייחס בצורה כללית. וכשהוא רואה גוף מחוץ לו, שהוא בעל חיים או איזשהו אדם, מזהה אותו ככלל נפרד מחוץ לו, או ישות נפרדת מחוץ לו, וכלפיה, כמו שאומר לנו פה בעל הסולם, עניין הרחמות מורגש לאדם רק על גוף שני ולא על עצמו. אז הובנו מזה שברגע שאנחנו מזהים פרטים עם הקומה הכללית שלנו, אז אנחנו לא מתחשבים בהם, אלא מתחשבים בהצלחת הקומה הכללית. כמו שאמרנו מתחילת המאמר. ממשיכים. ג' צורת אדם. סימן לאדם הנבחר של היצורים הוא עניין התביעה שבו להכרתו יתברך. שאין זה נוהג בבעל חי. הנה כלל חשוב מאוד שאנחנו חוזרים עליו ורואים אותו בהרבה מקומות במאמרים של בעל הסולם, ובכלל בחוכמה, שמה שמבדיל את האדם משאר היצורים, זה לא חמלה לדוגמה, אלא הרצון שלו, התביעה שלו, דיינו, זה שהוא רצון שבוקע ממנו בעיקשות, להכיר את קונו, להתחבר למי שברא אותו, להכיר, להזדהות עם הסיבה שקודמת לאדם. דיינו, בן אדם, אדם אמיתי, מזהה שהוא לא סיבה ראשונית, הוא מזהה שהוא תוצאה. לכן הוא רוצה להכיר את בורו שנטע בו את כל נטיותיו, את כל תכליתו כסיבה מוקדמת לחייו של אדם. ולבורא הוא רוצה להתחבר. זה סימן לאדם. זאת התכונה הייחודית שיש בין הדומם צומח חי למדבר. אז זאת תכונת המדבר, להכיר את בורו. ובאמת היא תביעה ראשונה של כל בעל שכל, כשבא לאיזה בירה, לדור בה וליהנות ממנה. הרי שנתעורר בו הרצון מחויב לידע מי הוא בעל הבירה שיכין לפניו את כל אלה. אז נושא של הבירה מביא לנו ממדרש רבה, אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג. הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג. הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. ובעל הבירה הוא בעל הסיבה. מה הסיבה של הדבר הזה. אני חוזר לבעל הסולם. גם אם יש לו רשות חופשית, דלת דין ולית דיין, לקח מכל הבעל בידו, או שיש לו גבול. זה גם שאלה. ומה עם הגבולים? מה עם העונשים כשישיג ויעבור על הגבול? וכדומה, והם המושכלות הראשונות לכל בר דעת. והן לכמן בביאור צלם בדמות. מה זה ביאור של צלם בדמות? יש בקרח בית של מאמרי הסולם, בעזרת השם אנחנו נגיע אליו מתישהו, מאמר נקרא הדבקות במידותיו, תנאי להכרת השם יתברך. וזהו שכתוב בבראשית, נעשה אדם כצלמנו וכדמותנו, כי נותן להכנתו עניין השתוות לו יתברך, שדרך הרגשות אלו בנפשו יהיה לו מבוא להבין ולהכיר את השם יתברך. אז הוא אומר, הנושא הזה של להכיר את בורו באדם הוא מובנה בכך שיש לו כבר צלם בדמות של המעציל, ולכן הוא רוצה לחפש גם את עצמו, לחפש דרך עצמו את הבורא. שהאדם הוא בנוי בצורה כזאת שהוא צריך את הדבקות הזאת, אבל הדבקות לא יכולה לבוא באופן אוטומטי, אלא שצריך לבחור בה, וזאת עבודת האדם. צריך להבין שמצד אחד הבניין של הדבקות הוא מוכן בתוך האדם, אך מאידך, בלי בחירה בעניין הזה, אי אפשר להגיע לדבקות, וההכנה הקיימת היא רק חומר גלם לעניין הזה. אז אומר כזה דבר, אומר, כל בר דעת שנפגש עם דבר מה, שהוא תוצאה מופלאה של איזה יגיעה או של איזה שכל, הוא רוצה לדעת מה החוקים שפועלים על הדבר הזה, מהם הסיבות מונחות בלב אותו דבר. אנחנו רואים שכל חוקרי הטבע, לאורך הדורות, כך בדיוק ניסו להכיר את הבורא דרך חוקי הטבע, כי הבינו שיש פה חוקים, והחוקים האלה הם לא מקריים, כי הבורא, שהוא הסיבה ראשונית, היה יכול לברוא את הבריאה באיזו צורה שנראה לו. ואם כך אנחנו חווים את הבריאה, זה אומר שזאת הצורה המדויקת וצורה המושלמת לברוא את הבריאה, כדי שאדם דרכה יוכל להכיר את הבורא. באמת רואים את זה במאמרים של מדענים ופילוסופים טבעיים, גם בעידן המודרני, אני מתכוון לפני 250-300 שנה, אנשים כמו ניוטון ולייבניץ, כתבו במאמריהם בצורה מפורשת שהבורא הוא השלם והבריאה היא הגרסה המושלמת ביותר שאפשר להעלות על הדעת של הבריאה, כי הבורא הוא שלם וככה הטבע מתגלה לנו בצורה כפי שהוא צריך להתגלות. זה רק לסבר את האוזן, כי ודאי שחכמינו אומרים את זה בכל מיני צורות הרבה יותר מדויקות בכל פינות החוכמה. אני רק אומר את זה כי בעל הסולם הולך איתנו דרך התפיסה שלנו את הטבע, וגם אנשים שממונים על להבין את הטבע ולתת לנו את כל המדע שלנו על מגש הכסף, כפי שאנחנו משתמשים בו היום, גם הם היו באותן תפיסות דתיות על שלמות הבורא דרך הטבע, דרך חקר הטבע, אנחנו יכולים לגלות את מידותיו, כי הוא תמן אותם בתוך הבריאה, וזה חוג של היגיון. כל תוצאה מקוימת על ידי סיבה שלה, ואם אני רואה דבר שאני מזהה אותו כתוצאה של סיבה, אני יודע שיש סיבה בתוכו שקובעת לו את כל החוקים. ואם אני חי כתוצאה מאיזה שהם חוקים, אז אותם החוקים פועלים עליי ואני רוצה להכיר אותם. וככה האדם, הוא אומר כל בר דעת, זה המושכלות הראשונות שלו, מה עם הגבולים שחלים עליי? ואם אני משיג את הגבולים האלה, כי באמת יש לנו תחושה שאנחנו יכולים לעשות דברים שהם לא לפי החוק, כמה אני אשלם על זה? או מה תהיינה ההשלכות? הטעיה ראשונה. הטעיה, סיבה המתאה הראשונה בהשגה. מה אמרנו? אנחנו רוצים להשיג את הסיבות, או רוצים להשיג את הבורא, או להבין אותו. להשכיל אותו, ואני חושב שמילת השגה פה היא מדברת בעצם על לפחות בחלקה על השכלה של הדבר הזה, איך להבין. אז הנה הוא אומר, איפה אנחנו טועים? הוא חומר ההשגה. המתחבר מתוך בית דברים. א', שבהכרח מחויבת מציאות הראשונה להיות בלתי התחלה. שהחוק הזה מאוחזב בתפיסת השכל. והבית. הבית הוא הבלבול שבהנהגות בני אדם, אמרים בעליל שכל איש הישר בעיניו יעשה, ורשעים עושים חיל וכו'. ואם יתיישב בעיניו האלף, הרי הבית יעמוד על ירחו. ואם יתיישב בעיניו הבית, חוזר האלף ומתאו. בואי ננסה להסביר את ההטעיה הראשונה. ההטעיה הראשונה זה הדבר שמטה את היגיון האדם להגיע לסיבה של קיומו, להגיע לבורא, להשכיל את הבורא, להגיע לסיבה ראשונית. אז אומר, הדבר הראשון אומר שבהכרח מחויבת מציאות הראשונה להיות בלתי התחלה. דהיינו איזשהו הכרח מחשבתי שהמציאות אין להתחלה. אנחנו מכירים תפיסות של מה שנקרא עולם שהוא קדמון. דהיינו, העולם תמיד היה, אין התחלה. יש בעיה לוגית משמעותית עם התפיסה הזאת. וכשאני אומר בעיה לוגית, אני מתייחס ללוגיקה או חוקי ההיגיון שאנחנו נולדים איתם. ואנחנו מאמינים בהם, וזה הכלים היחידים שיש לנו להבנת המציאות. מציאות שלנו, מציאות שמחוץ לנו וכו'. הרציונל שלנו מחייב אותנו לחשוב בצורה של סיבה ותוצאה, עילה ועלול, והדבר הזה בפני עצמו מביא אותנו, או מכריח אותנו, או מחייב אותנו, להאמין בוודאי שמתחיל את השרשרת ההגיונית הזאת. זאת אומרת, אם אני עכשיו רואה משהו, ואני רוצה לבחון את התכונות שלו, אני מאמין לעיניים שלי, שהן מספקות לי איזשהו מידע מיימן. אם אני רואה משהו, במרכאות אני אומר, בעצם אני מאמין ביכולת של הכלי הזה, של המכשיר הזה שיש לי, לספק לי איזה שהם אותות מבחוץ, שאת האותות האלה אני יכול לבחון בהיגיון, להצמיד אותם דרך הדמיון שלי לכל מיני חוויות שאני מכיר מהעבר הפנימי שלי, וגם להשוות אותם אל מול המטרות והעקרונות שיש לי וכו'. כל שרשרת הגיונית מחייבת התחלה. את האקסיומה שעליה היא מתבססת. אז אומר, אז אם מאמינים שלעולם אין התחלה, דהיינו, אין איזושהי אקסיומה שמתחילה את השתלשלות של הסיבה ותוצאה שהיא המציאות שלנו, העולם וכו'. דהיינו, אין ודאי שעליו מתבססת התפיסה שלנו, תפיסתנו את המציאות. וכמה שנעים לחשוב שהעולם הוא קדמון, אין לו התחלה והוא תמיד היה, הדבר הזה לא מסתדר לנו בהיגיון שלנו, שההיגיון הזה אנחנו נולדים אותו. הוא חלק מההוויה שלנו ואפשר להכחיש אותו. וההיגיון הזה, אנחנו נולדים אותו, כמו שכתב לנו פה בעל הסולם, בצלם ובדמות, זה האמצעי הבטוח להגיע לחקר, הסיבה הראשונית שלנו. אז אם יש לנו תפיסה שלא מסתדרת עם ההיגיון הזה, היא בלתי הגיונית. ויתרה מזה, היא יכולה להיות שגיאה בצורה מהותית בתפיסת המציאות, כי תפיסת המציאות שלנו היא אפשרית על ידי הכלים שניתנו לנו, והכלים האלה ניתנו לנו מסיבה. למה אנחנו אומרים שהכלים האלה ניתנו לנו מסיבה? למה אנחנו צריכים להשתמש בכלים האלה? כי אנחנו, בהיגיון שלנו, מאמינים בסיבה ראשונית, והסיבה הראשונית היא לעולם דבר שלם, ומשלם יוצאים דברים שלמים, ואם ככה המציאות נבראה, וזה הכלים שניתנו לנו, אז ודאי הם ניתנו לנו למטרה ראויה, שצריך להשתמש בכלים האלה כדי להגיע למטרה הזאת. כל התפיסה שהעולם הקדמון בעצם סותרת את התפיסה הזאת של הסיבה הראשונית. היא מפרקת אותה, אבל אם אין סיבה ראשונית, גם אין שום היגיון, ובלי היגיון אנחנו לא מסוגלים לחשוב. אז כשאני אומר, יש לי תפיסה, או יש לי היגיון שהעולם הקדמון, למעשה היא סותרת את מציאות ההיגיון. התפיסה הזאת לא עומדת במבחן ההיגיון, מי שמאמין בה או חושב שהוא מאמין בה, למעשה הוא מאמין בה רק בצורה חלקית ורק בגלל שנוח לו, וזאת לא באמת איזושהי אמונה רציונלית, אמונה כמושג שאול, אלא סתם הרגשה שנוח לאדם ככה, כי אם אין סיבה ראשונית, זה אומר שאין שום דבר שמכריח אותי להיות כמו שאני, ושום דבר לא מכריח אותי לתפקיד שניתן לי על ידי הסיבה שלי ואני התוצאה שלה. ואומר לנו את זה בעל הסולם, החוק הזה מאוחזב בתפיסת השכל. הוא בלתי הגיוני. אז זה האלף. והבית הוא הבלבול שבהנהגות בני אדם. אמרים בעליל שכל איש הישר בעיניו יעשה, והרשעים עושים חיל וכו'. אני לא בדיוק מבין למה בעל הסולם מתכוון פה. אנחנו בצורה פשוטה יכולים להבין שדבר שמפריע לנו להשיג את הבורא, זה בלבול שיש לנו בהנהגות שלנו, שאנחנו חושבים שאפשר לעשות מה שאנחנו רוצים. ואין איזשהו חוק שיתגמל את האנשים שהולכים לפי החוק הזה, ויעניש את האנשים שהולכים נגד החוק הזה. זה גם לא הגיוני להאמין בכזה דבר, לכן קורה לזה בלבול. ולמה קיים הבלבול הזה? שאלה מצוינת. באמת, בתחילת לימוד הספר הזה, ראינו הרבה מאמרים שמדברים בבלבול, בתפיסה שיש לבני אדם, בנוגע להשגחה, כי רואים שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ולא קורה לכלום. הוא משיג גבול של ההשגחה, ואנחנו לא רואים איזשהם תוצאות מהידיעות שחלות עליו. אז שם יש תשובות והסברים לדברים האלה, רק נבין שהבלבול שלנו נובע מזה שאנחנו רק לא רואים את זה בצורה מיידית. אבל הדבר משפיע. יותר מזה, כבר אמרנו פה במאמר הזה, שאנחנו רואים שההשגחה פועלת להצלחת כללות המדרגה. דהיינו, פרטים מסוימים לאו דווקא יגלו לנו את הלך הרוח של הכלל. אנחנו נראה פרטים מסוימים שפועלים, לדוגמה רשעים, שעושים חייל, כמו שאומר לנו פה, אבל למעשה יש להם תפקיד לגלות איזשהו רע, כדי להביא את הרע הזה להכרת הרע באנושות כולה, כדי שאנושות כולה תוכל להתרחק וכו'. וגם אנחנו רואים תמונה מאוד מאוד חלקית, והשגחה מאפשרת לנו חופש להתאמן על הבחירה, לכן יש לנו איזשהו טווח פעולה משוחרר או חופשי יחסית, כדי שאנחנו נוכל לפעול בצורה כזאת או בצורה אחרת, ולגלות את הרע אם צריך, או ללכת בדרך תורה ולמעשה להרוויח את הגאולה מבחינת החישנה. הבלבול הזה של הבית, הוא נובע בצורה ישירה מהתפיסה שאין התחלה לעולם. דיינו, אין משגיח לעולם. אין סיבה ראשונית שמכריחה את העולם להיות באיזושהי צורה. אז אם אין חוק, אז אפשר לעשות הכל. להפך, אפשר להשתמש בעולם כדי לפעול את החוק הפרטי שלי. וזו התפיסה העיקרית של עבודות הזרות, זרות המשמעותיות, הקדמוניות, שהופכת את האדם במרכז הבריאה, ולפי זה מותר לו להשתמש בכל הכוחות שנמצאים בבריאה לטובת עצמו. מוסיף ואומר לנו בעל הסולם, שאם מתיישב בעיניו האלף, דיינו שאין התחלה בעולם קדמון, הבית יעמוד על ירחו. דיינו, הבית נמשך ממנו, כמו שאמרתי לפני רגע. ואם מתיישב בעיניו הבית, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ואין חוק ומשגיח, הנהלת המציאות היא רק אצלי, אז חוזר האלף ומתאו לתפיסה שאין משגיח לעולם, ואם אין משגיח לעולם, אין סיבה ראשונית שקובעת הדברים האלה, וחוזר האלף ומתאו. מעט מילים של בעל הסולם שמסבירות את השורש של הבלבול שלנו בתפיסת המציאות. עכשיו תגידו, היום יש 1,000 אנשים ו-2,000 דעות. נכון, זה רק אומר שהבלבול הוא גדול. יותר מזה, הבלבול הוא כל כך גדול שאם אתה תתחיל לענות על כל אחד ואחד מהבלבולים שלו ולהראות איפה הוא לא מדויק, לא נכון, אתה לא תצא מזה. לכן פה הוא מראה לנו בפינצטה או באצבע בצורה מדויקת, מצביע לנו על הדבר העיקרי, על שורש הבלבולים, שנורא קל לבדוק אותו אם רק משתמשים בהיגיון קר. לא צריך פה איזה חוויות חיים, לא צריך פה, לא צריך. צריך בן אדם שיכול להשתמש בהיגיון. וזה כל מה שבעל הסולם מבקש מאיתנו, ולכן הכלים שהוא נותן לנו הם כלים מאוד משמעותיים, מאוד נגישים. צריכים לראות שאנחנו לא חוטים ומזניחים את הכלים האלה, שמים אותם בצד, אומרים, אני אתפוס את המיצוץ שלי לפי איך שבא לי. כי בסופו של דבר, הבא לי הזה מכניס אותנו למבוי סתום ביכולת שלנו לחיות את מי שאנחנו, ומביא איתו הרבה מאוד תסכול בבחינת גלגל שינוי הצורה, רק ש... הגלגל הזה בנפש האדם מביא הרבה מאוד איסורים. אז מה אתה אומר? אתה אומר שאנחנו נאמין בדברים האלה רק כדי לא לחוות איסורים, כדי ללכת בדרך של לא איסורים? זה תוצר לוואי של הדרך הזאת, ובאמת זה התאמה שנותנים לנו בתורה בכל מקומות. אבל החומר הזה שאנחנו לומדים פה בעצם מסביר לנו שכל התנועות שלנו ומה שמייחד אותנו כאדם זה שאנחנו כן רוצים להתחבר לבורא יתברך לסיבה ראשונית, להיות תוצאה ראויה שמבטא את הסיבה שלה. להיות פרח שפורח יפה ועץ שמביא פרי טעים, ולא איזשהו עיוות שלא קשור לשורש שלו, שלא קשור לתפקיד שלשמו בא לעולם. דהיינו שכל הפעולה שלנו וכל השמחה והתענוג שאנחנו רוצים לחוות, זה מטעם ההתחברות שלנו לשורשנו. וזה מה שהופך אותנו לבני אדם. מה זה בני אדם? רצון לקבל. רצון לקבל חווה את עצמו דרך ההתלבשות האור בכלי. דיינו שהתלבשות האור בכלי, כשהכלי מוכן לזה, כשהכלי ראוי לזה, מדליקה את הישות הזאת כאדם, והוא חי את עצמו באופן מלא. לכן אנחנו רוצים לחיות את עצמנו באופן מלא. ואגב העניין הזה, אנחנו מקבלים את האור ואת האושר. האינסופי. יש פה עוד הרבה מה לדבר, אנחנו הרחנו, קראנו חצי מהמאמר, אנחנו נמשיך בחלק הבא ונסיים את המאמר הזה בעזרת השם, ובינתיים כל טוב לכם.